שיעור היומי ברמב"ם, הלכות ברכות, פרקים א' ב' ג'. הלכות ברכות, מצוות עשה אחת בלי לברך את השם הקדוש ברוך הוא אחר אכילה, וביאור מצווה זו בפרקים אלו. פרק ראשון, מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, ואינו חייב מן התורה אלא עם שבע, שנאמר ושבעת וברכת. חיוב ברכת המזון מן התורה זה דווקא כשהוא אוכל מזון, שהוא אוכל לחם כמו שנראה בהמשך, וכשהוא אוכל לשובע, הוא אכל והוא שבע, אחרי שיש שביעה, שאדם מרגיש שהוא מרוצה מהאוכל, הוא שבע, אכל כל צורכו, אחרי התחושה של השביעה, אז מגיע חיוב ברכה מהתורה. ומדברי סופרים החמירו שאפילו אכל כזית מברך אחריו. הלכה ב', ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחילה ואחר כך יענה ממנו. מדברי סופרים כל הברכות הראשונות, זאת אומרת לא רק שמברכים אחרי אכילת המזון, אלא לברך ברכה ראשונה על כל מאכל שאוכלים ורק אחר כך יענה ממנו. עוד הוסיפו חכמים ותקנו שבכן אם מריח ריח טוב יברך ואחר כך יענה בו. גם על ריח צריך לברך ברכה ראשונה לפני שמריחים, ואפילו נתכוון לאכול או לשתות כלשהו, הוא מברך ואחר כך נהנה. לברכה הראשונה אין שיעור, גם על כלשהו צריך לברך. וכל הנהנה בלא ברכה מעל. למה הוא נקרא מועל? חז"ל דרשו, פסוק אחד כתוב להשם הארץ ומלואה, פסוק שני אומר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. דרשו רז"ל לפני ברכה להשם הארץ ומלואה, זה כקודשי שמיים. רק אחרי ברכה, אז והארץ נתן לבני אדם. מכאן אמרו שכל מי שנהנה מעולם הזה ולא ברכה הוא כאילו מועל בקודשי שמיים. וכן מדברי סופרים לברך אחר כל שיוכל וכל שישתה, והוא שישתה רביעית והוא שיוכל כזית. חכמים תקנו ברכה אחרונה אחרי כל אכילה ושתייה, רק האכילה צריכה להיות בשיעור כזית והשתייה בשיעור רביעית. ומתאמת מי שתואם את התבשיל לא בשביל לבלוע, אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא לאחריה עד רביעית, כי כיוון שהוא לא בולע הוא לא חייב לברך. הלכה ג', כשם שמברכים על ההנאה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה ואחר כך יעשה אותה. וברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד, אף על פי שלא נהנה ולא עשה מצווה. אומר הרמב"ם בהלכה ד', לסיכום, נמצאו כל הברכות כולם שלושה מינים, יש שלוש סוגים בברכות, ברכות ההנאה וברכות המצוות וברכות הודאה, שהם דרך שבח והודיה ובקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד ולהירא ממנו. תקנו חכמים בכל מיני הזדמנויות שהאדם יבטא ברכה מיוחדת לבורא על איזשהו עניין שהוא רואה או שהוא חווה. אז זהו סיכומם של שלושת חילוקי סוגי הברכות. ממשיך הרמב"ם בהלכה ה', בנוסח כל הברכות עזרה ובדינו תקנו, ואין ראוי לשנותם ולא להוסיף על אחת מהם ולא לגרוע ממנה. וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא טועה. וכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה, אלא אם כן הייתה סמוכה לחברתה. יש בה מטבע ברכות הכללי, צריך להיות שהברכה תתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. ואם אין את זה, זה לא נקרא ברכה, אלא אם כן הייתה סמוכה לחברתה. ברכה סמוכה לחברתה לא צריכה להיות פותחת בברוך, מספיק שהיא מסתיימת בברוך. כמו שנראה, כמו למשל בברכות התפילה ובברכות האמצעיות של ברכת המזון, כמו שנראה לכמן. הלכה וב, כל הברכות כולם נאמרים בכל לשון, והוא שיאמר כעניין שתקנו חכמים, הוא יתרגם את אותו תוכן שתקנו חכמים. ואם שינה את המטבע, הועיל והזכיר הזכרה ומלכות ועניין הברכה, ואפילו בלשון חול, יצא. מה שאמרנו שמשנה מטבע שתבו חכמים לא יצא ידי חובתו, זה אם הוא לא הזכיר את העניינים העיקריים, שזה שם, מלכות ועניין הברכה. הלכה זין, כל הברכות כולם צריך שישמיע לאוזנו מה שהוא אומר, ואם לא ישמיע יצא. בין שוציא בשפתיו, בין שברך בליבו. לדעת הרמב״ם, גם ברכה בעירור יוצאים בידי חובה בדיעבד. יש חולקים על זה, ואומרים שלא יוצאים ידי חובה בעירור, אלא אם כן הוא נמצא במצב שהוא לא יכול להוציא בדיבור. הלכה ח', כל הברכות כולם לא יפסיק בין הברכה ובין דבר שמברכים עליו בדברים אחרים. ואם יפסיק, צריך לחזור ולברך שנייה. ואם יפסיק בדברים שמעניין דבר שמברכים עליו, הדברים שבהם הוא יפסיק, יש להם שייכות לעניין שעליו הוא מברך. אינו צריך לברך שנייה. כיצד? כגון שברך על הפת וברך המוציא לחם מן הארץ, וקודם שאכל אמר אביו מלח, אביו תבשיל כדי ללפת את הפת, תנו לי פלוני לאכול, תנו מאכל לבהמה, כי אסור לאכול לפני שמאכילים את הבהמה, וכיוצא באלו, אינו צריך לברך, כיוון שזה מעניין הסעודה, וכן כל כך יוצא בזה. הלכה ט', כל הברכות כולם מותר לטמא לברך אותם, בין שהיה טמא טומאה שהוא יכול לעלות ממנה בו ביום, בין טומאה שאינו יכול לעלות ממנה בו ביום, כמו שביארנו שהטמאים כולם קוראים ומתפללים, אז ככה זה גם בעניין הברכה. ואסור למברך לברך כשהוא ערום עד שיחסה ערוותו. באמת דברים אמורים באיש, אבל אישה יושבת ופניה תוחות בקרקע, יכולה, יש לה אפשרות לשבת ולחסות את ערוותה בקרקע ומברכת, כיוון שהערווה שלה מתחסה ככה בצורה מושלמת. הלכה י' כל הברכות כולם, אף על פי שברך ויצא ידי חובתו, מותר לו לברך לאחרים שלא יצאו ידי חובתם כדי להוציאם. כל הברכות כולם, גם מי שכבר יצא ידי חובתו, יכול לברך שוב כדי להוציא אחרים שלא יצאו ידי חובתם, חוץ מברכת ההנאה שאין במצווה. ברכת ההנאה שאין במצווה, כמו למשל בסתם ברכות הנהנין, ברכות הפירות וכיוצא בזה, שאינו מברך לאחרים, אלא אם כן נהנה מהם. כי בברכות הנהנין, מי שנהנה הוא זה שצריך לברך. אבל ברכת הנאה שיש במצווה, אם ההנאה הזאת קשורה עם מצווה, כגון אכילת מצה בלילי הפסח, או ברכת בורא פרי הגפן שמברכים בקידוש היום, הרי זה מברך לאחרים ואוכלים ושותים, אף על פי שאינו אוכל ושותה מהם. כי כיוון שזה מצווה, אז כל ישראל ערבים זה לזה, ויכול יהודי אחד לברך ליהודי שני, למרות שהוא עכשיו לא עוסק באותו מצווה. הלכה י' א', כל השומע ברכה מן הברכות מתחילתה ועד סופה, ונתכוון לצאת בידי חובתו יצא, ואף על פי שלא ענה אמן. כל מי ששומע ברכה, והתכוון לצאת ידי חובתו, שומע כעונה, למרות שהוא לא ענה אמן. וכל העונה אמן אחר המברך, הרי הוא כמברך. והוא שיהיה מברך, חייב באותו ברכה. בעניית אמן הוא הופך להיות כמו המברך עצמו, בתנאי שהמברך חייב באותו ברכה. היה המברך חייב מדברי סופרים והעונה חייב מן התורה, לא יצא ידי חובתו, עד שיענה או ישמע ממישהו חייב מן התורה כמותו. למשל, אחד אכל כדי סביעה, והוא חייב בברכה מהתורה, והוא שומע את הברכה מדברי סופרים, הוא שומע ממי שלא סבא, משאכל ולא סבא, אז הוא לא יוצא ממנו ידי חובתו. הלכה י' ב'. רבים שנתוועדו לאכול פת או לשתות יין, וברך אחד מהם וענו כולם אמן, הרי אלו מותרים לאכול ולשתות. למרות שאמרנו שבברכות הנהנין אין אחד מוציא את חברו להם, כן, הוא נהנה עמו, ואם הוא נהנה עמו, אז בכל אופן, כשהם נהנים ביחד, אז כל אחד, אז אחד מהנהנים יכול לברך ולהוציא את שאר הנהנים, אז יש בזה בפת ויין, יש בזה דינים שונים. אם הם התוועדו לאכול פת ולשתות יין, וברך אחד מהם וענו כולם אמן, הרי לו מותרים לאכול ולשתות. כי כיוון שהם התוועדו לאכול ביחד, אז נעתה מכאחד, ועד רב, ברוב המדרת מלך שאחד יברך לכולם. אבל אם לא נתכוונו לאכול כאחד, אלא זה בא מעצמו וזה בא מעצמו, אף על פי שמוכלים מכיכר אחד, כל אחד ואחד מברך לעצמו. באמת דברים אמורים בפת ויין בלבד. פת ויין בלבד, רק אם הם מתוועדים לאכול ביחד, אז הם נחשבים כחבורה אחת לעניין הפת והיין. אבל שאר אוכלים ומשקים אינם צריכים לסביבה. לא צריך את ההתוועדות הזאת. אלא אם ברך אחד ואנו כולם הרי אוכלים ושותים, אף על פי שלא נתכוונו להסב כאחד. הלכה י' ג' כל השומע אחד מישראל מברך ברכה מכל הברכות כולן, אף על פי שלא שמע ברכה כולם מתחילה ועד סוף, ואף על פי שאינו חייב באותה ברכה, חייב לענות אמן. יש חיוב לענות אמן על כל מי ששומע ברכה. ואם היה מברך גוי או מין או קוטי או תינוק המתלמד, הוא לא מברך כדי לברך, אלא רק פשוט המלמד מלמד אותו את נוסח הברכות, או שהיה גדול ושינה מטבע הברכה, אין עונים אחריהם אמן, כיוון שהברכה הזו היא לא כתקנה, ואצל הגוי והמין או קוטי חוששים שהוא לא מתכוון לברכת השם. הלכה י' ד' כל העונה אמן לא יענה, לא אמן חטופה, זאת אומרת לא להגיד את האמן, יש בזה כמה פירושים, אחד הפירושים לא להגיד את האלף בחטף, ולא אמן כתופה שהוא משמיט אחד מאותיותיה, ולא אמן קצרה שהוא אומר אותה במהירות רבה, ולא אמן ארוכה שהוא מעריך מדי אלא בינונית, ולא יגביה קולו יתר מן המברך, וכל מי שלא שמע הברכה שהוא חייב בה לא יענה אמן בכלל לעונים. אם הוא לא שמע את הברכה שבה הוא מתחייב, אז הוא לא יענה ביחד עם אלה ששמע כהוגן, כי הוא הרי לא יוצא בידי חובתו, כי הוא הרי לא שמע. הוא לא יענה אמן בכלל העונים כדי להחשיב את עצמו שהוא יוצא ידי חובה כמוהם. כל המברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם לשווא, והרי הוא כנשבע לשווא, ואסור לענות אחריו אמן. התינוקות מלמדים אותם הברכות כתקנן, את התינוקות, כשמאמנים אותם ללמד את הברכות, מלמדים אותם בנוסח בשם ומלכות לברך אותם. ואף על פי שהם מברכים לבטלה בשעת למידה, הרי זה מותר, כי הם לא מתכוונים לברך לבטלה, אלא מתכוונים ללמוד. אבל אין עונים אחריהן, והעונה אחריהם אמן לא יצא ידי חובתו. הלכת את זין. כל העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה. מי שעונה אמן אחר ברכה של עצמו הרי זה מגונה. והעונה אחר ברכה של סוף ברכות אחרונות הרי זה משובח. אם יש סדרת ברכות, והברכות האלה הן ברכות אחרונות שמגיעים בסוף העניין, לא ברכות ראשונות שמגיעות לפני משהו, הרי זה משובח. דוגמה, כגון אחר בונה ירושלים בברכת המזון, אחרי בונה ירושלים הרי אנחנו נוהגים בפועל להגיד בונה ברחמה וירושלים אמן. אומר הרמב״ם, למה אומרים אמן אחרי בונה ירושלים? כיוון שיש שלוש ברכות לברכת המזון, הן הברכות האחרונות של הסעודה. שלוש ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת בונה ירושלים. כשמגיעים לברכת בונה ירושלים, שהיא הברכה האחרונה ומסיימים אותה, אז מסיימים באמירת אמן, כמו שאומר הרמב״ם בהמשך, להראות שנשלמו הברכות. למרות שיש בברכת המזון, כמו שנראה בהמשך, טוב, עוד דוגמה מביא הרמב״ם, אחר ברכה האחרונה של קריאת שמע ערבית, מנהג הספרדים באמת כדעת הרמב״ם, שבברכת השכיבנו אומרים שומרת עמו ישראל עד אמן. למה אומרים אמן? בגלל שזה סיום סדרה של הברכות האחרונות של קריאת שמע. וכן בסוף כל ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות עונה באמן אחר עצמו, כיוון כדי הלכה י' זין, ולמה יענה אמן בבוני ירושלים, ואחרי הברכת הטוב והמטיב, מפני שברכה הזו בימי חכמי משנה תקנו, אוכלו היא תוספת. אבל סוף עיקר הברכות של מזון היא בוני ירושלים. ולמה לא יענה אמן אחר אהבת עולם, הרי יש שני ברכות לפני קריאת שמע, אהבת עולם היא ברכה שנייה, למה לא יענה מפני שסוף ברכות ראשונות? וכן כל כך יוצא בה מברכות שמברכים אותם תחילה על הדבר. שיש סדרת ברכות לפני משהו, לא אומרים מסיימים באמן. כגון ברכות שמברכים לפני קריאת מגילה והדלקת נר חנוכה, יש שלוש ברכות, לא יפסיק באמן בין ברכה ובין דבר שברך עליו. ולמה לא יענה אחר ברכת הפירות וכיוצא בה? למה אחרי ברכת הפירות, הברכה האחרונה של הפירות, למה הוא לא אומר אמן? מפני שהיא ברכה אחת. ואין הוא נאמן אלא אחר ברכה האחרונה שקדמה אותה ברכה אחרת או ברכות, כגון ברכות מלך וברכות כהן גדול וכיוצא בהם, להודיע שכבר השלים כל ברכותיו ולפיכך נאמן. שיטת הרמב״ם, בכל סדרת ברכות שמסיימת עניינים, מסיימת עניין, הוא אומר אמן להורות שהשלים את כל ברכותיו. הלכה י' ת' כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף. כיצד? הרי שאכל טבל, ואפילו טבל זה דבריהם, או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו כל תרומותיו, או מעשר שני והקדש שלא נבדו כהלכתן, אינו מברך. ואין צריך לומר אם אכל נבלות או טרפות או שתה יין נסך וכיוצא בהן, והוא בא לשאול אם הוא יברך ברכה האחרונה, אומרים לו, אל תברך. הלכה חף, אבל אם אכל דמי, דמי הפירוש הוא זה פירות של עם הארץ, ועם הארץ אומר שהם מאוסרים, אבל אנחנו לעם הארץ לא מאמינים על המעשרות. אז אף על פי שאינו ראוי אלא לעניים, כי לעניים מותר לתת להאכיל אותם דמי, אבל כיוון שאם הוא היה רוצה הוא היה יכול להפקיר את נכסיו ולהיות עני, וזה היה מותר לו, אז הוא מברך על זה ברכה האחרונה. או מעשר ראשון שנטלה תרומתו, אף על פי שלא נטל ממנו חשבון תרומה גדולה שבו, והוא שהקדימו בשיבולים. מי שהפריש את המעשר לפני התרומה, הוא הפריש אותו בשיבולים, שאז בעצם הוא פטור מהפרשת התרומה הגדולה, אז לכן, כיוון שנלקח ממנו התרומת מעשר, המעשר ראשון עכשיו הוא חולין ומותר לאכול אותו בדיעבד על כל פנים, ואו מעשר שני והקדש שנפדו אף על פי שלא נתן את החומש, סוף כל סוף הם כבר יצאו לחולין, והאכילה היא אכילת היתר. אז כשהוא אוכל אותם הוא מברך תחילה, הרי זה מברך תחילה וסוף, וכן כל כיוצא בהן. פרק שני, סדר ברכת המזון כך הוא, ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והמטיב. ברכה ראשונה, ברכת הזן את העולם כולו בטובו, משה רבינו תקנה, הוא תיקן אותה לבני ישראל כשירד המן. כשירד המן במדבר, תיקן משה רבינו את ברכת הזן. ושנייה תיקן יהושע כשהם נכנסו לארץ, הוא תיקן ברכה שנייה על ארץ ישראל שמוציאה מזון. הברכה הראשונה היא בעצם על הלחם מן השמיים, הברכה השנייה היא על הלחם מן הארץ. ושלישית תיקן דוד ושלמה בנו כשהקימו את בית המקדש. וברכה רביעית חכמי משנה תקנו אותה, חזל אומרים אחרי שחרבה ביתר וניתנו הרוגיה לקבורה, אז תקנו חז"ל את הברכה הטוב והמטיב, הטוב שלא יסריחו והמטיב שניתנו לקבורה. הלכה ב', הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית ואכלו פיתן, הם מברכים לפניה ומברכים לאחר סעודתם שתי ברכות בלבד, כדי שלא יבטלו מלאכת בעל הבית. ברכה ראשונה כתקנה, שנייה פותח בברכת הארץ וכולל בוני ירושלים בברכת הארץ וחותם בברכת הארץ. אם פועלים עובדים אצל בעל הבית, חכמים רצו למעט כמה שאפשר את ביטול מלאכתו של בעל הבית, ולכן ברכת הטוב והמטיב הם פטרו אותם לגמרי, ואת ברכת בוני ירושלים הם כוללים בברכת הארץ. ואם היו עושים בסעודתם בלבד, או שהיה בעל הבית מסב עמהם, מברכים כתקנם ארבע ברכות כשאר כל אדם. אם הם לא עובדים בשביל משכורת, אלא רק בשביל הסעודה, אז פה חכמים לא תקנו לבעל הבית את התקנה הזאת בשביל שלא יהיה ביטול מלאכה, והם צריכים לברך ברכת המזון כהלכתה. בזמננו מברכים את כל הפועלים, את כל הארבע ברכות, כי אין דרך בעל הבית להקפיד בזה. הלכה ג', ברכת הארץ צריך לומר הודעה בתחילתה ובסופה. צריך להזכיר הודעה בתחילתה, כמו שאנחנו נוהגים להגיד נודה לך, וגם בסופה מזכירים את עניין ההודעה, אנו מודים לך ומברכים אותך, וחותם בה על הארץ ועל המזון. וכל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ, לא יצא ידי חובתו. וצריך להזכיר בה ברית ותורה, ולהקדים ברית לתורה. צריך להזכיר בה ברית ותורה, ולהקדים את הברית לתורה. למה שהברית הזאת שומרים בברכת הארץ ברית מילה, שנחרטו על ה-13 בריתות, והתורה כולה נחרטו על ה-3 בריתות, שנאמר אלה דברי הברית, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, וכתוב אתם ניצבים לא עברך בברית, על התורה כולה נחרטו 3 בריתות, על מילה נחרטו י' ג' בריתות, לכן מקדימים ברית לתורה, כי רק בזכות הברית והתורה זכינו בארץ ישראל. הלכה ד', ברכה שלישית פותח בה, רחם השם אלוקינו לישראל עמך ולירושלים עירך, או בנוסח אחר, נחמנו השם אלוקינו בירושלים עירך, וחותם בה בוני ירושלים ומנחם עמו בבניין ירושלים. לפיכך נקראת ברכה זו נחמה, וכל מי שלאמר מלכות בית דוד בברכה זו לא יצא ידי חובתו, מי שלא הזכיר מלכות בית דוד בברכת ירושלים לא יצא ידי חובתו, מפני שעניין הברכה שאין נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד, שאז יהיה הנחמה הגמורה לעם ישראל. הלכה ה', בשבתות וימים טובים מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, ואומר קדושת היום באמצע. בברכה של הנחמה מזכירים קדושת היום. כיצד? מתחיל נחמנו השם אלוקינו בציון עירך, ורחם השם אלוקינו לישראל עמך ולירושלים עירך, ומסיים מנחם עמו בבניין ירושלים ובוני ירושלים, ואומר באמצע בשבת, אלוקינו אלוקי אבותינו, רוצה וחליצינו למצוותיך ומצוות יום השביעי, נשבות בו וננוח בו כמצוות רצונך, ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו. ובימים טובים אומר אלוקינו אלוקי אבותינו, יעלה ויבוא וכולו. וכן בראשי חודשים ובכולו של מועד מוסיף באמצע ברכה שלישית, יעלה ויבוא. הלכה ו', בחנוכה ופורים מוסיף באמצע ברכת הארץ על הניסים וכולו, כדרך שמוסיף בתפילה. ויום טוב וראש חודש יכול להיות בשבת, מזכיר את צבע החליצים מתחילה, ואחר כך יעלה ויבוא. וכן ראש חודש טבת שיכול להיות בשבת, שאז יש כאן 3 אזכרות, ראש חודש, שבת וחנוכה, מזכיר על הניסים בברכת הארץ, ורצבע החליצים ויעלה ויבוא בנחמה. הלכה ז', ברכה רביעית צריך להזכיר בשלוש מלכויות. למה מזכירים בשלוש מלכויות? אחד בשבילה, ועוד 2 בשביל ברכת בוני ירושלים וברכת הארץ שלא הוזכרו במלכות. וכשמברך האורח אצל בעל הבית, מוסיף בברכה לבעל הבית. כיצד מברכו? אומר, יהי רצון שלא תבוש בעל הבית בעולם הזה ולא תקלם לעולם הבא. ויש לו רשות להוסיף בברכת בעל הבית ולהאריך בה. הלכה ח', כשמברכים בבית האבל, אומר בברכה הרביעית, המלך החי הטוב והמטיב אלמד דיין אמת שופט בצדק, שליט בעולמו לעשות בו כרצונו, שאנחנו עבדיו ועמו, וכל אנו חייבים להודות לו ולברכו. הוא מבקש רחמים על האבל לנחמו כפי מה שירצה, וגומר הרחמן וכו'. הלכה ט', בבית חתנים מברכים ברכת חתנים אחר 4 ברכות אלו בכל סעודה וסעודה שאוכלים שם. בכל סעודה וסעודה שאוכלים בבית חתנים, אז כמו שנראים יש את התנאים לברך ברכת חתנים, מברכים את ברכת החתנים. והם מברכים ברכה זו לעבדים ולא קטנים, אלא צריך שיהיה 10 גדולים בני חורין, ורק אז מברכים את הברכה. ועד כמה מברכים אותה? אם היה אלמון שנשא אלמנה, זאת אומרת שניהם זה לא נישואים ראשונים, מברכים אותה ביום ראשון בלבד. ואם היה בחור שנשא אלמנה או אלמון שנשא בתולה, אחד הצדדים זה נישואים ראשונים, מברכים אותה כל 7 ימי המשתה. הלכה י', ברכה הזו, מה זה ברכת חתנים שמוסיפים בבית חתנים? היא ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואין. מעיקר הדין בעצם מה צריך להוסיף בבית חתנים? את הברכה אחריתה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה וכולו. במה דברים אמורים? ושהיו האוכלים הן שעמדו בברכת נישואין ושמעו הברכות. אבל אם היו האוכלים אחרים שלא שמעו ברכות נישואין בשעת נישואין, מברך בשבילן אחר ברכת המזון שבע ברכות, כדרך שמברכים בשעת נישואין, והוא שיהיו עשרה וחתנים מן המניין. אם אין פנים חדשות, אז בשאר הימים אומרים רק ברוכה אחריסה, רק את הברכה האחרונה. אם יש פנים חדשות, אז אומרים את כל שבע הברכות בכל סעודה שאוכלים בבית חתנים כשיש עשרה וחתנים מן המניין. בחלק מהדפוסים המקובלים, נמצא פה גם בהלכה י' א' הנוסח של השבע ברכות. בדפוסים המדויקים יותר, המיוסדים על פי כתבי היד, זה לא נמצא כאן, כי הרמב"ם מפרט אותם בהלכות אישות. אבל אני אקרא לפי הנוסח של הדפוסים, הלכה י' א', ואילו הן שבע ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שרצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו ותקין לו ממנו בניין עד יד, ברוך אתה השם יוצר האדם, סוס תסיס ותגיע להכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה השם שמח ציון בבניה, שמח תשמח רעים אהובים כשמח היציחה בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם שמח חתן וכלה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, מהרה השם אלוקינו נשמה בערי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים מנגינתם, ברוך אתה השם ושמח חתן עם הכלה. הלכה י"ב, שכח ולא הזכיר בשבת או ביום טוב קדושת היום, אם נזכר קודם שיתחיל בברכה הרביעית בשבת, אומר ברוך אתה השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל לאות ולברית קודש, ברוך אתה השם מקדש השבת. ביום טוב אומר ברוך אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. הוא מתחיל בברכה הרביעית וגומר. ואם נזכר אחר שהתחיל בברכה הרביעית, פוסק וחוזר לראש וברכת הזן. בקיצור, מי ששכח להגיד רצה או יעלה ויבוא, אם הוא נזכר לפני שהוא התחיל ברכה הרביעית, יגיד את הברכה בפני עצמה, שנמצאת בסידורים גם כן. אבל אם הוא נזכר אחרי שהוא התחיל לטוב והמטיב, אז הוא צריך לחזור לתחילת ברכת המזון, לחזור לראש לברכת הזן. הלכה י' ג' בראשי חודשים שכח ולאמר יעלה ויבוא. אם נזכר קודם שהתחיל בברכה הרביעית, אומר ברוך שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזיכרון ואינו חותם בה. הוא מתחיל בברכה הרביעית וגומר. ואם נזכר אחר שהתחיל בברכה הרביעית, גומר אותה ואינו חוזר. בראש חודש לא חוזרים אם הוא שכח. וכן בחולו של מועד, אם התחיל ברכה הרביעית הוא כבר לא חוזר. ובחנוכה ובפורים, אם שכח ולא הזכיר העניין בברכת המזון, אינו חוזר. הלכה י' ד' מי שאכל ושכח ולא ברך, אם נזכר קודם שיתקל למזון במאהב, חוזר ומברך. וכן אם נעלם ממנו ולא ידע אם ברך, אם לא ברך, חוזר ומברך. גם אם יש לו ספק אם הוא ברך, הוא צריך לחזור ולברך, כיוון שזה ספק דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. והוא שלא נתקל למזון שבמאהב. פרק שלישי, חמישה מינים הם, החיטים והשעורים והכוסמין משיבולת שועל והשיפון. הכוסמין ממין החיטים, ושיבולת שועל והשיפון ממין השעורים. זאת אומרת, זה שני מיני חיטים ושלושה מיני שעורים. וחמשת המינים האלו הם נקראים, חמשת מינים האלו, הרמב"ם עכשיו מעביר לנו מושגים, והמושגים האלה נוגעים לכל התורה כולה. כשהם שיבולים, חמשת המינים האלו הם נקראים תבועה בכל מקום. בכל מקום שנאמר בחיבור הזה תבועה, הכוונה היא לחמשת מיני דגן כשהם שיבולים. ואחר שדשים אותם וזורים אותם וזה נהיה גרגירים, הם נקראים דגן. וכל פעם שנשמע את המילה דגן, נדע שמדברים על חמשת המינים האלו. וכשטוחנים את אחד מהם ולשים את קמחו ואופים אותו, נקרא פת. וכל פעם שנשמע פת זה רק מחמשת מיני דגן. והפת הנעשית מאחד מהם היא נקראת פת בכל מקום ולא לוויה. כל פעם שנשמע פת, נדע שמדובר על פת של חמשת מיני דגן. הלכה ב' האוכל פת חייב לברך לפניה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אכל דגן שלו כמו שהוא, זאת אומרת גרגירי תבואה מבושלים כמו שהם, שהם לא נתחנו כלל, מברך לפניו בורא פרי האדמה, כי כיוון שזה לא נתחן זה כמו שאר פירות האדמה, ולאחריו בורא נפשות רבות. אכל קמח, אם הוא אוכל קמח, מברך לפניו שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות, כיוון שאין דרך לאכול את המיני דגן באופן של קמח. הלכה ג' קמח של אחד מחמשת המינים שקלה וערבו במים ובשאר משקים, אם הוא לוקח קמח וקלה אותו וערב במים ובשאר משקים, עכשיו נהיה ממנו דייסה שאפשר לאכול אותה. אם היה וכדי שיהיה ראוי לאכילה ולעתו, מברך עליו בתחילה בורא מיני מזונות. אם הוא מתהפך בלשון, לא שותים אותו בלגימה, אלא צריך להפוך אותו עם הלשון, זה נקרא אכילה. דייס אהבה שהופכים אותו עם הלשון, מברכים עליו בורא מיני מזונות. ואם היה רך כדי שיהיה ראוי לשתייה, שממש שותים אותו בלי להפוך בלשון, מברך עליו בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות. ההלכה ד', קמח של אחד מחמשת המינים שבשלו בקדרה, בין לבדו, בין שערבו עם דברים אחרים, כגון לביבות וכיוצא בהם, אם הוא בישל אותם בקדרה, וכן הדגן שחלקו, קטשו ובישלו בקדרה, גם דגן שנחלק לכמה חלקים ובישלו בקדרה, כגון הריפות וגרס הקרמל וכיוצא בהן, כל זו נקרא מעשה קדרה, כללו של דבר, כל תבשיל שנעשה מדגן מחולק או תחון, וכן כל תבשיל שערב באחד מחמשת המינים בין קמח בין פת, גם תבשיל שהתערב בו, הוא עשוי מאוד מינים, אבל מעורב בו קמח או פת, אז בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות. מה הברכה הראשונה שקבעו עליו? בורא מיני מזונות, כיוון שיש לו חשיבות מיוחדת של קמח, של דגן, שהוא מזין והוא נעשה באופן שהוא ראוי להיות מזון לבני אדם, אבל עדיין הוא לא פת, כי אין פת אלא אם כן היא אפויה בתנור. כל זמן שזה לא אפוי, זה לא פת. אז כל התבשילים שנעשים ממיני דגן, הברכה עליהם היא בורא מיני מזונות. ההלכה ה', במה דברים אמורים שאם רק מעורב קמח מברכים על כל התבשיל בורא מיני מזונות, ושהיה אותו המין חשוב אצלו ולא היה תפלה. אבל אם היה אחד מחמשת המינים שערב תפלה, אינו מברך אלא על העיקר ופותר את התפלה. וזה כלל בברכות. כלשהו עיקר ואימו תפלה מברך על העיקר ופותר את התפלה. בין שהייתה התפלה מעורבת עם העיקר, בין שלא הייתה מעורבת. הרמב"ם פה מבחין בין שני סוגים. יש עיקר ותפל שמעורבים זה בזה, ויש עיקר ותפל שהם שניהם עומדים כל אחד לחוד. ובשני המצבים האלה מברכים על העיקר ופותרים את התפלה. הלכה ו', כיצד היא התפלה המעורבת? לפת הוא כרוב שבשלו, וערב בו קמח של אחד מחמשת המינים כדי לדבקו. הקמח נוצר שם לא כדי לתת טעם, אלא כדי לדבק, ליצור את המרקם הסמיך והדביק. אינו מברך על הבורא מיני מזונות, שהלפת הוא העיקר וקמח זה תפלה. שכל דבר שמערבים אותו כדי לדבק אותו, כדי ליתן ריח, או כדי לצבוע את התבשיל, הרי זה תפלה לו. אבל אם ערב כדי ליתן טעם בתערובת, הרי הוא עיקר. אם שמו את הקמח בתערובת כדי לתת טעם, אז הוא הופך להיות עיקר. למה? כי הדגן הוא יותר חשוב מכל המאכלים. ברגע שמתכוונים גם לטעם שלו, הטעם שלו הוא הכי עיקרי, כיוון שהוא מזין. לפיכך, מיני דבר שמבשלים אותם ונותנים בהם חלב חיטה כדי לדבק, ועושים מהם מיני מתיקה, שמים שם את החיטה רק כדי לעשות את הגמישות, את הדביקיות של הדבר, לכן שמו אותם שם, אבל לא בשביל הטעם, אינו מברך עליו בורא מיני מזונות, בני שהדבש הוא העיקר. הלכה זין, כיצד התפלה שאינה מעורבת? הסברנו בהלכה הקודמת, עיקר ותפל שמעורבים זה בזה, וזה יהיה לנו כלל גדול, כל מאכל שמעורב קמח עם עוד מאכל, עם עוד מרכיבים, אם הקמח בא לתת טעם, מזונות, אם הקמח בא רק ליצור מרקם, אז יהיה ברכה שהכל. עכשיו עובר הרמב"ם תפילה שאינה מעורבת, לתת לזה דוגמה. הרי שצריך לאכול דג מליח. היה לו איזשהו צורך לאכול דג מלוח. בדרך כלל אוכלים דג מלוח כדי ללפת את הפת. אדם אוכל פת כדי לסבוע. הוא רוצה שיהיה בפת איזשהו טעם, איזשהו תוספת, הוא מלפת את זה בדג מלוח. אבל פה המקרה יהיה הוא היה אחר. האדם היה צריך מאיזו סיבה רפואית, מסיבה תזונתית מסוימת, לצרוך דג מלוח. הגמרא מביאה דוגמה של אוכלי פירות גינוסר, הוא אכל פירות מסוימים, היה צריך לאזן את זה עם דג מלוח. עכשיו, הדג מלוח היה לו קשה לאכול את הדג מלוח לבד, ואכל הפת עמו כדי שלא יזיק המלח גרונו ולשונו. אז פה הפת הופכת להיות תפלה לדג מליח. מברך על המליח הוא פותר את הפת, מפני שהפת תפלה לו. וכן כל כך יוצא בזה. הלכה ח', הפת שפתת אותה פיתים, ובשלה בגדרה או לשה במרק, ופתת את הפת לפתיתים ובשל אותה בגדרה במרק, אם יש בפתיתים כזית, הפתיתים הם בגודל כזית, או שניכר שהם פת ולא נשתנה צורתה, הם לא נמוכו בתוך התבשיל, מברך עליה בתחילה המוציא. ואם אין בהם כזית, או שעברה צורת הפת בבישול, זה נמוח, והתמוסס צורת הפת בבישול, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות. הלכת את. עיסה שנאפת בקרקע כמו שערבים שוכני מדברות עופים, הם עושים גומה בקרקע, ושם הם מופים את ה את הלחם, שופכים את העיסה בפנים ושם היא נאפת. הוא ילבד עליה צורת פת, זה לא לחם רגיל שבני אדם רגילים לקבוע עליו סעודתם, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות, ואם קבע סעודתו עליה מברך המוציא לחם. וכן עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב או שרבים בה מיני תבלין והפיה, והיא נקראת פת הבאה בכסנין. לדעת הרמב״ם מה זה פת הבאה בכסנין? זה בצק שנילוש במי פירות או במשקים, או שהוא עם תבלינים, יש בה נוכחות מוגברת של תבלינים, זה נקרא פת הבאה בכסנין. גם עליה אין דרך בני אדם לקבוע סעודה, אף על פי שהיא פת, מברך עליה בורא מיני מזונות. למרות שהיא פת גמורה לכל דבר, כיוון שאין דרך בני אדם לקבוע סעודה, מברך עליה בורא מיני מזונות. ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא. מה זה קביעות סעודה? יש בזה הרבה דעות. אני אגיד לדעת אדמור הזה, כן, בסדר ברכות הנהנין, שאם הוא אוכל עד ארבע קביצים, אז יש בזה ספק. אז אם הוא לא סווה, אז זה מזונות. אם הוא סווה, אז יפתור את זה על ידי לחם אחר. מארבע ביצים עד שש ביצים, אז אם הוא לא סווה, זה מזונות. ואם הוא סווה, המוציא משש ביצים ומעלה. אם הוא לא סווה, ייקח לחם אחר כדי לפתור את זה. ואם הוא סווה, יכול לברך על זה המוציא. בחצי עיסרון, הוא תמיד יברך המוציא, אפילו אם הוא לא סווה. הלכה י' אורז שבשלו שעשה ממנו פת, בתחילה מברך על הבורא מיני מזונות. למרות שהאורז הוא לא מחמשת מיני דגן, כיוון שהוא מזין, חכמים קבעו לו ברכה בורא מיני מזונות. אבל בסוף בורא נפשות רבות, כיוון שארץ ישראל לא השתבחה בו. ובלבד שלא יהיה מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו. אבל פת דוחן הוא פת של שר מיני קטניות, בתחילה מברך שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות. כיוון שהשתנה הצורה של הקטניות והפכו להיות פת, הם איבדו את ברכת בורא פרי האדמה שלהם, ולכן הברכה הראשונה תהיה שהכל, והברכה האחרונה בורא נפשות. הלכה י' א', כל שמברכים עליו בתחילה המוציא לחם, מברכים לאחריו בסוף ברכת המזון כסדרה, ארבע ברכות. וכל שמברכים עליו בתחילה בורא מיני מזונות, מברכים לאחריו בסוף ברכה אחת מהן שלוש, חוץ מן האורז, שלמרות שמברכים בורא מיני מזונות, ברכה האחרונה היא בורא נפשות רבות. הלכה י' ב', באמת דברים אמורים כשאכל מכזית ומעלה, אבל האוכל פחות מכזית, בין מן הפת, בין משאר אוכלים, והשוטה פחות מרבית, בין מן היין, בין משאר משקים, מברך בתחילה ברכה הראויה לאותו המין, ולבסוף אינו מברך כלל. הלכה י' ג', וזוהי ברכה אחת שמהן שלוש. זה ברכה אחת שכוללת את התוכן של שלושת הברכות של ברכת המזון. ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם על המחיה ועל הכלכלה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית ונחלת את אבותינו, רחם השם אלוקינו לישראל על ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודך ועל אימן לתוכה וסמכינו בבניינה ונברכך על יד קדושה ובטהרה. ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. ובשבת ובימים טובים אומר בברכה זו בכללה מעין קדושת היום כדרך שמזכיר בברכת המזון.